בוקר טוב, חבר'ה.
רצינו לדבר איתך הבוקר על הסדרה על מייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון שהסתיימה השבוע ועוררה הרבה מאוד עניין. מעניין אותי לשמוע לדעתך, למה זה עורר כל כך הרבה עניין שאנשים חיכו שכל פרק ישתחרר?
משתי סיבות. א', אנשים מחפשים ספורט קונטנט, רעבים, לראות משחקים, לראות את האנשים שעוסקים בו, ובוודאי מחפשים סיפורים מעניינים עם רמה של תשוקה ודרמה ורלוונטיות, גם היסטוריות וגם עכשוויות. ומייקל ג'ורדן כמובן הוא חלק ניכר מהענף של אנשים שאוהבים ספורט, וגם אנשים שלא לאו דווקא אוהבים את הספורט, אוהבים מצוינות.
השאלה היא, דיוויד בלאט, האם למדת מהסדרה הזו משהו חדש שלא ידעת קודם?
תראה, היו סיפורים פיקנטיים על תוך החדר הלבשה. ודווקא אלה היו הדברים שקצת הפריעו לי בתוכנית המצוינת המעולה הזאת. שאני בא מהעולם שמה שנאמר בחדר הלבשה, מה שנשמע בחדר הלבשה, מה ש... אומרים בחדר הלבשה, נשאר בחדר הלבשה. אבל אתה יודע, בשביל האוהדים והאנשים שהם לא בתוך זה ממש, אז זה פשוט פנטסטי, זה מעולה.
מה שאני לקחתי מהסדרה הזאת, זה המתח שיש בין השחקנים שרובם שחורים, רובם מרקע סוציו-אקונומי קשה, למרות שמייקל ספציפית לא, אבל אחרים כן, לבין המנהלים שהם לבנים, עשירים ויהודים. בעצם כאילו הסיפור בעיניי זה השאלה מי מצליח בעסק הזה. השחקן או המנהל שמוביל. מה אתה חושב על המתח הזה שבא לידי ביטוי בסדרה?
קודם כל אני חושב שהלכת רחוק מאוד, ואני לא מסכים בכלל עם מה שאמרת. אגב, ג'רי ריינסדורף הוא יהודי?
נכון, הוא גם יהודי, נכון.
אוקיי, אז אני חושב שהלכת רחוק מאוד. הבעיה של... ג'רי קראוס עם השחקנים או חלק מהשחקנים היה יותר קשור לאופי הספציפית שלו או הדרך שבה הוא התנהל. אני חושב שזה בכלל היה קשור ליהדות שלו או לגזע של שחקן זה או אחר. אני לא אומר שהדברים האלה לא קיימים בעולם שלנו או לא בספורט שלנו, אבל במקרה הזה אני פשוט לא מסכים איתך.
השאלה אבל, האם מי בסוף אחראי להצלחה? המנהל שמרכיב את הקבוצה, שחותם עם השחקנים, שדואג לתשלום אליהם, או השחקן הכוכב מייקל ג'ורדן שסוחף את קבוצתו להישגים?
אוקיי, זאת שאלה אחרת לגמרי. והתשובה גם הנכונה וגם הדיפלומטית היא שכולם.
זה דיפלומטי מדי.
וואו, בשבילך, אבל אני תאשר לי להגיד לך שקבוצה היא בנויה על הרבה מאוד דברים. אין את את השושלת של השיקגו בולס בלי מייקל ג'ורדן, זה אנחנו יכולים להיות בטוחים, אבל גם אין את זה בלי בניית קבוצה והשחקנים השונים ולפעמים המשונים שמשחקים יחד עם מייקל. זה ספורט קבוצתי, ובן אדם אחד, או רק קאדר של שחקנים, לא לגמרי אחראי, לאורך זמן, על ההצלחה של קבוצה.
אתה היית מאמן של קליבלנד קבליארס בזמן של לברון ג'יימס שיחק שם, ומעניין אותי איך כמאמן אתה בא לשחקנים בסדר גודל כמו מייקל ג'ורדן או לברון, ואתה צריך לשכנע אותם, שיש לך משהו לתת להם, כי מראה בתודעה העצמית שלהם, הם השחקנים הכי גדולים בעולם.
אני חושב שהשחקנים הגדולים גם מחפשים דרך שבה הקבוצה יכולה להצליח. כי אף שחקן בסוף של הבא לא נחשב, בוא נגיד, בין הטופ של הטופ, בלי שתהיה לו ברזבה שלו הצלחה קבוצתית. אני נותן לך דוגמה למשל של צ'רלס ברקלי. ברקלי בהחלט היה אחד השחקנים המיוחדים והגדולים שאי פעם ראו ב-NBA. בגלל שהוא לא זכה באליפות, באיזשהו מקום מדרגים אותו יותר נמוך מכוכבים אחרים. וזה לא דווקא בגלל שהוא לא היה שחקן כזה גדול. אני אפילו חושב שזה לא פייר, אבל זה האמת. הספורט הוא ספורט קבוצתי. האליפות היא אליפות קבוצתית.
אבל מה עושים כשהשחקנים, מה עושים כשהשחקנים הכוכבים חושבים שהם מבינים יותר טוב מהמאמן?
לא יודע אם זה תמיד נכון, קודם כל, אם זה תמיד קורה, או אם זה קורה,
כשזה
קורה, או שמחליפים את השחקן, או שמחליפים את המאמן. לפעמים זה גם לא קשור להבנה, יכול להיות קשור לדברים אחרים גם.
עוד משהו שראינו בסדרה הזאת זה דניס רודמן, שהוא שחקן ענק ללא ספק, אבל כבר נמאס לו מהקבוצה. מצד אחד השחקנים מגוננים עליו, והמאמן יש לו דילמה אמיתית. מה לעשות עם שחקן במצב הכל כך מיוחד הזה?
זה מקרה מאוד מיוחד, ואני חושב שלא כל יום רואים דבר כזה, או רואים החלטה, כמו שפיל ג'קסון לקח, או שהמערכת לקחה, מהבחינה הזאת שנתנו לו ללכת. אבל שיש לה עונה של 82 משחקים, ושבוע זה או אחר לא קובע לך את הגורל של העונה כולה, כמו שזה יכול לקרות למשל באירופה, אז יכול להיות שג'קסון ירגיש שהוא פשוט ייקח את ה-high road, בהחלטה או בבקשה של רודמן ללכת, והוא ירוויח מזה בסוף.
תגיד, דיוויד בלאט, הרגשת שזה דוקו נאמן למציאות, שזה אמין, או שזה יותר קרוב לסדרת תעמולה שתהלל, תפאר ותשבח את מייקל ג'ורדן?
לא, אני חשבתי שזה היה מאוד אמין, האמת. אני לא הרגשתי המציאו דברים, או שעשו יותר ממה שזה היה. יכול להיות שהתעלמו מדברים מסוימים, בטח ובטח הם לא היה להם את הזמן להכניס את כולם אל תוך התמונה הזאת, אבל לא, אני הרגשתי שזה היה מאוד אמיתי.
יצא לך להיפגש עם מייקל ג'ורדן במהלך הקריירה שלך?
כן, דווקא פגשתי אותו במשחקים שהיו לנו נגד קבוצתו כנשיא, לא כשחקן.
תספר לנו על המפגש, מה היה במפגש הזה, אם בכלל הייתה איזו אינטראקציה אישית, מה היה במפגש
שלום,
הזה?
שלום, נעים להכיר אותך, מה נשמע, ואני עוד זוכר שאמר לי זה היה בשנה הראשונה שלי, שדווקא הגענו עד לגמר שוב. הוא אמר, נעים להכיר אותך, you're doing a great job. זה מה שאני זוכר שהוא אמר.
טוב, זו לא מחמאה שמקבלים כל יום. מעניין אותי, בוויכוח שלעולם לא יוכרע מי יותר גדול ומי יותר טוב, לברון ג'יימס או מייקל ג'ורדן, אם דעתך השתנתה בעקבות הסדרה.
אז אני אגיד לך, לא מה שפרסמו וחבל על כך, וגם אתם לא יוכלו לפרסם את האמת כמו שאני אומר לך. אני אמרתי שלברון היה בעיניי, עדיין, אחד מחמשת השחקנים הטובים ביותר בהיסטוריה, כמובן שמייקל בעיניי אולי בהשפעה שלו, בהופעה שלו וביכולת שלו אפשר לדרג אותו כראשון, אבל להיות אחד מחמשת השחקנים הגדולים בהיסטוריה של הספורט, של ה-NBA, זה לא דבר של מה בכך, זה די מהותי ודי משמעותי ואפילו מחמיץ.
מי שלושת האחרים? מג'יק?
בעיניי?
מי שלושת האחרים?
זה בעיניי, כן? זה לא אומר שאני צודק, אבל בעיניי זה מייקל ומג'יק ולברון ולארי בירד וביל ראסל.
טוב, ביל ראסל זה לא משהו שאפשר להתווכח איתו. תגיד לגבי העונה, אם לא היה את הקורונה אנושה בסדרות של הגמר, זה לא נראה שהשנה NBA יחזור.
לא יודע. Your guess is good as mine. זה לא נראה... אני אגיד, זה 50-50, אם לא פחות מזה. ואם כן, בכלל יהיה בסגנון סגנון אחר, לא מה שאנחנו מכירים.
לסיום שיחתנו, דיוויד בלאט, אי אפשר שלא לשאול על שלומך. פרסמת לפני שנה וחצי, אם אני לא טועה, שחלית בטרשת נפוצה, ותהייתנו איך אתה מרגיש ומה שלומך.
פרסמתי לפני קצת פחות משנה, ואני מרגיש הכי טוב שאפשר. אגיד לך אני היום מה שהייתי, אני אגיד לך לא, אבל אני בסדר, ומתמודד יפה, ותודה ששאלת.
תודה רבה, דיוויד.
תודה לך בריאות.
תודה לך.
שלך רק בריאות ותרגיש טוב. תודה, יום מקסים.